כל הכבוד. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו בהלכות תשובה בפרק א', בסופה של הלכה ג'. כן, השתי שורות האחרונות של ההלכה זה, ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. כלומר, הרמב״ם אומר שיש שני דברים בזמן הזה, כשאין לנו בית המקדש, אין לנו מזבח כפרה, אין לנו שעיר להזזל, לא דביר ולא דקה וכדומה, אבל יש לנו במקום זה שני דברים שמשלימים את הכפרה. האחד זה התשובה, התשובה מכפרת על כל העבירות, וגם יום הכיפורים מכפר. טוב, אז למה צריך שתי כפרות? או שתשובה מכפרת, או שיום הכיפורים מכפר. על זה הוא יענה בהלכה ד'. אבל יש, קודם כל, יסוד חשוב לדעת, יש יסוד של כפרה ביום עצמו. זאת אומרת, אדם שעובר את היום הזה, נתכפרו לו עבירות, עבירותיו. כמובן, בתנאי שהוא שב, יום עצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים. מה זה עצמו של יום הכיפורים? הכוונה, יום הכיפורים בלי קשר לעבודה הנעשית בו. כן? מאיפה הוא לוקח את זה? כי ביום הזה יכפר. אז איך הוא מבין את המילה ביום? אפשר להגיד בזמן היום. כלומר, באותו יום, כשמגיע היום הזה, יכפר עליכם. אבל אפשר גם להבין שהיום מכפר. על ידי היום הזה, יכפר עליכם. כלומר, יש כמין יצירה מיוחדת ביום הזה. זו סגולה של היום שיש בו כפרה. מעניין, מה מיוחד בזמן הזה? שזה זמן שהוא מחוץ לזמנים. למה אני מתכוון? הרי כדי לתקן דברים של העבר, צריך לחזור אחורה בזמן. עכשיו, הזמן הוא לא חוזר אחורה. הזמן זה וקטור חד כיווני. מה שהיה...
סקלה.
מה?
סקלה.
סקלה.
סקלה. זה מונח, מונחים שאי אפשר לעמוד אותם ב...
אין לנו כיוונים. לכאורה יש כן כיוון לזמן, מן העבר אל העתיד. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים מן העבר אל העתיד. עד רבה, אז יש כן וקטור.
אבל זה ממד אחר.
מה אתם כן? מה זאת אומרת לא רגילים לדבר?
מעבר לעתיד זה לא ממד שאנחנו רגילים לדבר.
למה לא רגילים לדבר? תסביר לי למה.
לא, טוב, מונחים.
לא, אני הייתי רוצה להבין, אבל בסדר. אבל בואו נדבר במונחים של בעלי בתים, כן? הזמן היה, העבר היה, העתיד יהיה, נכון? זה, אפשר להגיד את זה כך. השאלה אם יש לזמן עצמו מציאות או לא, זו שאלה בפני עצמה. כן? האם הזמן אינו אלא המדידה? יש מקום לומר שהזמן זה רק המדידה. או שהזמן יש לו מהות. זה דבר שצריך לברר אותו. על זה הפילוסופים דנו הרבה. על כל פנים ברור שלחזור אחורה זה דבר בלתי אפשרי, אלא אם כן... אתה מתחבר לשורש שמעל הזמן, לשורש הזמן שמעל הזמן. ואז אפשר דרך שורש הזמן להסתכל גם על דברים שהיו, לתקן אותם, נכון? אני מתכוון ככה, אתה יכול לצייר לעצמך את הזמן בתור קו, ככה רגילים לצייר את זה, נכון? מה זה קו? חץ אפילו עושים, נכון? חץ להראות זה הכיוון של הזמן. כיוון שזה הולך בכיוון מסוים ולא בכיוון השני, אני לא יכול לחזור אחורה. אבל אם אני מתעלה מעל הקו, נגיד אני יוצא מן הזמן, כן, מסתכל מלמעלה, אז אני רואה את כל הזמנים פרוסים לפניי. זה נקרא שורש הזמן. צריך בשביל זה סגולה מיוחדת של יכולת ההפיכה של העבר לעתיד והעתיד של לעבר, נכון? מה עושה את זה? או עתיד לעבר, זאת אומרת אם אני יכול לעשות טיולים כאלה בזמן, זה סימן שיש לי איזשהו פטנט, איזשהו כלי. הכלי הזה יש לו הופעה בשפה העברית, קוראים לו וו ההיפוך. נכון? בעברית מקראית משתמשים בוו ההיפוך כדי להפוך עבר לעתיד או עתיד לעבר. נכון? כן או לא? מה? מה זה וו ההיפוך? זה תכונה של השפה המקראית. למשל, אם אני רוצה להגיד שפלוני אוכל בעתיד, אז איך אני אומר את זה בעברית מקראית? בעברית מקראית יש לי שתי אפשרויות. אני יכול להגיד, הוא יאכל, זה גם בעברית מודרנית כך. אני יכול גם להגיד, ואכל. נכון?
ואכל.
ואכל זה גם לשון עתיד, בעברית תנכית. כן? ואכל, או אפילו, ואכלת וסברת, מה זה ואכלת? זה עתיד, נכון? וברכת את השם אלוהיך. לא מלעל, אלא מלרקד. לא ואכלת, אלא ואכלת. אכלת לשון עתיד. אם כן, אביו הפכה ביטוי ששייך לעבר, הפכה אותו לעתיד, נכון? כמו כן, אם אני רוצה להגיד על מישהו שהוא אוכל בעבר, אז בעברית מודרנית אני אומר הוא אכל. בעברית מקראית יש לי עוד אפשרות. אני יכול להגיד גם ויוכל. ויוכל, נכון? למרות שיוכל זה עתיד, אבל אביו הפכה את זה לעבר. ראיתי? כן או לא? ראיתי? יופי, מצוין. זאת אומרת שיש בעברית מקראית, אחד השימושים של האות וו זה להפוך עבר לעתיד ועתיד לעבר. אוקיי? עכשיו, העברית היא השפה היחידה בעולם שבה התופעה הזאת קיימת. זה לא נמצא גם בשפות שמיות, ערבית, ארמית, אקדית, כל מיני שפות הקרובות אלינו, בכל זאת שם לא נמצאת התכונה הזאת, רק בעברית. מה? זה אומר שאצלנו יש התעלות מעל ה... אפשר לומר, יש הרגשה, השפה משדרת את זה, שיש אפשרות להתעלות מעל החד-כיווניות הזאת של הזמן. כן? של עבר עתיד, עתיד עבר, אנחנו יכולים להתעלות מעל לזה. עבר. כן, עבר גם, מבחינה ציורית, היא קו. קו אינו כיוון, אפשר להפוך אותו לכל כיוון. או? זה וו ההיפוך. מה? עם צ'ופצ'יק, זה נכון. יש לו גם צ'ופצ'יק, אבל זה לא הכרחי. כלומר, מבחינה הלכתית תאורה, אדם צייר קו, זה נחשב כוו בספר תורה. כן? מה? מה אתה אומר?
מה הקשר בין הפיכת מילה מעבר לעתיד או עתיד לעבר לבין
זה התשובה. זה עניין של התשובה, כי הרי בתשובה ובכפרה, אני מתקן דברים שהיו בעבר, סימן שאני חוזר אליהם. אני עושה מסע אל הזמן, מסע בתוך הזמן, אל מאורעות שהיו ומתקן אותם. יש מלא ספרים וסרטים של מדע בדיוני על זה, נכון? שבן אדם חוזר 200 שנה אחורה, מסדר את השידוך בין סבא לסבתא שלו, פתאום הוא חוזר אחר כך לכאן, רואה שכל הדברים אחרים לגמרי. בסדר? העולם שונה. בסדר? אז זה היסוד של הכפרה. עכשיו, יום הכיפורים, ובכלל, עשרת ימי תשובה, זה זמן כזה שהוא מחוץ לזמן. משל, למה הדבר דומה? להפרש לזמן של השנה ומה שמחוץ לשנה. כמה ימים יש בשנה? 365, על סמך מה אתם אומרים את זה? על סמך השמש. אבל, אם אנחנו ניקח את הירח, שנת ירח, 354 הוא שליש. זאת אומרת ש 355 כגימטריה של שנה. כן? זה הימים של השנה, מספר השנה. אז מה זה 10 ימים נוספים? הם מחוץ לזמן, הם מעל השנה. כן? ככה מסביר השלה, מה זה 10 ימי תשובה? זה זמן שמעל הזמן. ולכן בזמן ההוא אפשר לעלות מעל הזמן. קל וחומר ביום העשירי של 10 ימים האלה, שזה הפסגה של העל זמניות, דהיינו יום הכיפורים, אז אפשר לכפר. נכון? מה שכאן אומר הרמב״ם, למרות שזה לא סגנון החשיבה שלו, הוא אומר שעצמו של יום הכיפורים מכפר. כן? שנאמר כי ביום הזה יכפר. כן.
אמרת שבכפרה כאילו אתה עובר בזמן ואתה תקן את העניין
הזה. נכון.
מה שאתה עושה כאילו, כשאתה עושה ביטוי לנפש ומתחרד לדברים שעשית, באמת יש עניין במודעות הפנימיים שלך לחזור לאותו רגע שבו חטאת ו...
אחרתה זה חזרה אחורה, נכון? אדם מתחרט, הוא צריך להתחרט על מה שעשה, הוא צריך לדעת מה הוא עשה.
אתה מדבר על הכוונה הפנימית שאתה עם עצמך ממש לכוון.
כלומר, הוא מכוון שלו היה שם, לא היה עושה שוב.
נכון?
כן, אבל מה זה להתחרט? זה היה 10, אבל הוא מתחרט שעשה. כלומר, ברור לו שאם הוא היה חוזר לאותה סיטואציה, לא היה עושה. בסדר?
ממש באמת לדמיין אותך
יושב במסעדה ואוכל את החזיר ולא אוכל את החזיר. אפשר, כן. זה טוב, זה אחרת הטוב. כן.
השאלה היא גם, אחרי שתיקנו
המציאות משתנה? המציאות משתנה. אבל לא ברבדים, לא ברבדים שאתה יכול לחוש אותה, או שנגיד, באופן ראשוני חשים אותה, חשים את זה בתחום יותר פנימי. כן? למשל, הגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש, לא נראה רקיע בטהרתו. אתה מסתכל להרקיע, תודה. הוא לא טהור כמו שהוא היה. לא יודע, אני לא בטוח שאם היה לנו צילומים של הרקיע בזמן המקדש ושל היום, היינו רואים הבדל. כן? אז מה זה הרקיע שלא נראה? זה בתפיסה הפנימית.
יש עניין להנישה גם כן, אם הם גם חוזרו בתשובה?
כן, כן, זה הסברנו. הנישה היא לא קשורה לתשובה. זה יכול לחפר, גם לא דווקא, יש גם עניין של הרתעה. כלומר, הענישה היא גם צורך חברתי. עכשיו, יש הסבר אחר. הביטוי בתלמוד הירושלמי זה לא עצמו של יום הכיפורים, אלא, תודה רבה, אלא עיצומו של יום הכיפורים. טוב, עיצומו, עצמו זה אותו דבר, אבל הרב צבי יהודה קוק היה מסביר ככה. מה זה עיצומו של, מה? אז הוא, יש רגילים לפרש שזה הנעילה, אבל כאילו שזה הרגע השיא, כביכול, אני יודע, הפסגה של ה... אבל בפשוט צריך לומר, עיצומו של יום, הרב צבי יהודה היה מסביר, חזרתנו אל עצמיותנו. זה המחפר. כלומר, מדוע האדם חוטא? כי הוא יצא מעצמו. אז צריך לחזור אל עצמו, אל העצמיות שלו. חוזר אל עצמיותו, זה מחפר. לכן, גם ביום הכיפורים, הכהן הגדול היה נכנס לפני ולפנים. כל השנה עובדים בחוץ. במזבח, בעזרה, בירושלים, בארץ ישראל, בעולם כולו. אבל פעם צריך גם להיכנס פנימה. אתה נכנס פנימה, אתה חוזר אל עצמך. וכל ההוויה, דרך הכניסה של הכהן הגדול לתוך קודשי הקודשים, ההוויה כולה משתנה. בסדר? זה הכפר. כן. הלכה דלת. טוב, הלכה דלת עונה על הרבה שאלות שכל הזמן שואלים בשיעור הזה. מה עם סדרי הכפרה? הנה, יש לנו עכשיו תעריפון. ההלכה הזאת נקראת, היא בנויה על ברייתא של ארבעה חילוקי כפרה. ככה זה נקרא. ארבעה חילוקי כפרה. אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מחפר, יש עבירות שהן מתכפרות בשעתן, ויש עבירות שהן מתכפרות אלא לאחר זמן. כיצד? יש כן ארבעה אופנים. עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה. למשל, אדם לא בנה סוכה. יש מצוות עשה לבנות סוכה. נכון? זה לא בסדר לא לבנות סוכה. אדם אומר, לא, אני לא בונה סוכה, אני יושב לי בסוכות, בבית, במיטתי החמימה. זה עבירה, נכון? אז הוא עובר, אבל איזה עבירה על מצוות? עשה. יש קראת על זה? לא, אין קראת. אז איך חוזרים בתשובה על זה? חוזרים בתשובה. ריבונו של עולם, ממש מצטער, אני מתחרט על זה שלא ישבתי בסוכה, ואני מודה שעשיתי, הוא מקבל שלא לעשות את זה יותר. זה נקרא לעשות תשובה. על זה אומר, אינו זז משם עד שמוחלים לו. מיד זה נמחל. ובאלו נאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. ברגע ששבתם, אני מרפא משובותיכם. כן. זה ביטוי כזה. כוונה שמיד. מיד מתכפר לו העוון. מדוע? כי מה זה מצוות עשה? מצוות עשה זה ביטוי לאהבה. אז איך מחפרים על חסרון אהבה? על ידי אהבה. אז זה נגמר. עבר על מצוות לא תעשה, זה כבר יותר חמור. הלא תעשה זה חסרון יראה. זה חוצפה, כלפי שמיים. אני עברתי על לא תעשה. כשאמרו לי לא לעשות, אני עשיתי. למשל, מה? מה? מה אתה רוצה?
למה
עשה זה ביטוי של אהבה? א', ויש הרמב"ן אומר את זה. ב', למה הרמב"ן אומר את זה? בגלל שהעשייה זה משהו שפעולה אקטיבית שלי. כן? לא תעשה, אני, אתה בא כאילו להגביל אותי. זה סוג של אהבה. אתה מניח תפילין, זה אהבה. למה? עצם זה שאתה עושה מעשה, בגלל שנתבקשת לעשות אותו, זה ביטוי של אהבה. מה? למה? זה משהו אחר. אפשר גם את ענייני האהבה לעשות מתוך יראה. זאת אומרת, רגע, אני מוכן. שאדם מפחד מעונשים. הוא מפחד שיענישו אותו, אז הוא עושה. אבל מה שהוא עושה, מצופה ממנו שזה יהיה מאהבה. כלומר, כי התנועה הזאת, הפעילה, זה תוספת חיים. ברור?
אבל מה שאתה עושה חיים בהנחת
תפילין? תוספת חיים יש בהנחת תפילין. כל דבר, כל מה שהמצוות האלה, כל עוד בתוכן, זכר ליציאת מצרים וכדומה. על ידי המעשים האלה, אני מבטא את הזדהותי, את השתייכותי, למה ש... לתכנים שריבונו של עולם גילה לנו ביציאת מצרים ובמתן תורה. אני מזדהה. לעומת זה, דברים שהם לא תעשה, זאת אומרת שריבונו של עולם אומר לי, תיזהר, אם אתה תעשה את זה, זה יקלקל. למשל, מצוות לא תעשה. אדם אכל חזיר. אז איסור לא תעשה, שיש בו, שאין בו קראת, נכון? לא חייבים קראת על דבר כזה, וגם לא מיטה. אז אומר כאן הרב, הרמב״ם, עבר על מצוות לא תעשה שאין בה קראת, ולא מיטת בית דין, ועשה תשובה. תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. ובאלו נאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם. כלומר, הוא עשה תשובה, התשובה תולה, מה זאת אומרת שהיא תולה? עצם זה שהוא עשה תשובה, זה כבר עוצר את הפורענות. זאת אומרת, ייסורים לא יבוא. אבל הוא זקוק לכפרה, יום הכיפורים מחפר. אז עיקר עניינו של יום הכיפורים זה כפרה על עבירות לא תעשה. נכון? עבירות על מצוות לא תעשה. כן. כן. לא צריך לעשות כלום. לא צריך לעשות כלום חוץ מאשר להימנע מאכילה ושתייה וכל האיסורים של יום הכיפורים והמלאכות. בסדר? כמובן, עוד יותר טוב, יתפלל, יתוודא, כולה. כן.
אם אדם עבר עבירה בי"א בתשרי.
כן. עבירה לא תעשה, אתה מקבל. בי"א בתשרי, כן.
אני אומר עבירה שעברו את זה עוד יום אחר. הוא עבר עבירה בי"א, הוא צריך להגיד בעצם שנה שלמה, שיהיה לו כפרה.
נכון.
התשובה שלו לא מושלמת.
נכון. לא, התשובה מושלמת, הכפרה לא מושלמת. ראיתי? ראש חודש כשיש צעירים. כן, מה אתה אומר?
אם יש לו כבר תשובה, למה אכפת לו כפרה? למה יהיה בן אדם פתאום להגיד, עכשיו אני צריך
את הכפרה? אתה אומר, אם אדם עשה תשובה, מה אכפת לו אם יש לו כפרה או אין לו כפרה? לא, זה לא צריך להיות אכפת. אבל יש ערך לכפרה. מה הערך של הכפרה? כהבדל שיש בין התשובה לכפרה, נכון? השלמת החיסרון במציאות. כלומר, אם האדם הוא אגואיסט, חושב רק על עצמו, אז באמת כפרה לא מעניינת אותו, זה סתם תיק. אבל אם אדם הוא אכפתניק, אכפת לו שהחיסרון יתוקן במציאות. ולכן הוא זקוק גם לכפרה. בסדר?
אפשר להגיד שאם בן אדם לא מרגיש צורך, כאילו לא אכפת לו מהכפרה, אז כאילו התשובה שלו לא מושלמת?
זה תשובה של קטנצ'יק, כן. זה תשובה קטנצ'יק. אמנם היא מתקבלת, אבל זה תשובה... קטנה. טוב, כן.
יש משמעות לקראת בימינו?
תמיד יש משמעות לקראת. למה שלא יהיה משמעות לקראת? כן.
בן אדם שעובר על האיסורים של יום כיפור,
כן.
איסורו של יום כיפור מחפר לו?
לא, לא מחפר. זה מה שאנחנו נראה הסוג השלישי עכשיו. כן? אנחנו בינתיים ארבעה סוגים. מה?
אבל אם זה בעצמותו של...
עיצומו של יום מחפר לשווים, אמר הרמב״ם, נכון? עיצומו של יום מחפר לשווים, אבל אם הוא לא שב.
אבל הוא שב על עבודה אחרת, אז זה לא... אם זה דבר שתבוע בעצם הזמן, זה...
נכון, אבל צריך שאדם יוכל לקלוט את קדושת הזמן. אז אם הוא לא... אם הוא... מה? יש משהו אובייקטיבי בזמן שאפשר לקלוט אותו אם תעשה את הרבה כך. כלומר, אם תעשה את כל מצוות יום הכיפורים ביום אחר, זה לא עוזר. אז יש כן ערך לזמן עצמו.
זה תלוי
גם
ביום.
אם כתוב עיצומו של יום מחפר, זה אומר רק ביום. ברגע שהוספנו את המילה לשווים, זה אומר שיש מבוא גם לפעולת האדם. אבל לא פעולה אקטיבית, אלא פעולה של קליטה. כלומר, זה שאני צם ביום הכיפורים, זאת לא פעולה אקטיבית. לא לאכול, זה לא פעולה. נכון? זה יעדר פעולה. כן? אגב, אתה שאלת לפני כן, האם יש משמעות לקראת בימינו? ואמרתי לך, כן, תמיד. ועצם זה ששאלת את השאלה, ותשובתי התקבלה, זה סימן שאתה לא יודע מה זה קראת ואתה לא מעז לשאול. נכון?
לא רציתי להמשיך את זה, אלא קראת
את השיעור
קודם, שזה בעצם היפרדות מה...
אבל אני לא הסברתי אף פעם מה זה קראת. לא, אני אמרתי למה יש קראת, כי זה קריטה מן האומה, זה נכון. אבל מה המשמעות המעשית של הכרת? לא הסברנו, נכון? אז למה אתה לא שואל? אה? אה? תראה לי שואל. טוב. אה, כרת? אתה לא יודע? טוב. כרת זה ש... יש כמה סוגי קריטות. אבל הקריטות בפשטות הכוונה שאין המשך לאותו אדם. זאת אומרת שהוא ימות לפני גיל 60 ובלי ילדים. כן? זה פחות או יותר התוכן העיקרי. מה? יש שלושה סוגי כרת. יש כרת שאדם מת לפני גיל 60 סתם. יש שהוא מת לפני גיל 60 ובלי ילדים, ויש שגם אין לו חלק לעולם הבא.
ואם
הוא בן 80 ילדים. אז קודם כל, הגדרה של הכרת. יש שלושה סוגי כרת, נכון? זה תלוי לפי סוגי העבירות. למרות שהרמב״ם לא חילק את זה כל כך. הכרת, אז עכשיו התוספות שואלים את השאלה שלך, התוספות באיזשהו מקום, לא זוכר איפה, שואלים, אנחנו רואים אנשים שעברו על קריטות במזיד, והם לא מתים. יש להם ילדים והכל בסדר. נכון? כך שואלים התוספות. מה התשובה? הם אומרים, זכות תולה. זאת אומרת, מתי אתה אומר שהעבירה הזאת היא מביאה כרת? כשאתה מבודד אותה. אבל יש מכלול של אישיות של האדם. אז במכלול יכול להיות שיש דברים שמתקזזים. שאלה מופיעה פה על צג המחשב. האם יום הכיפורים הוא מחוץ לזמן בגלל שהוא ב-11 הימים שבין שנת חמה לשנת לבנה, שהרי בערבו שמים 3 מנים יתרים על 365 כמניין ימות החמה. רעיון יפה, לא חשבתי על זה, נחמד, מקבל. הוא אומר, הרי אמרנו שיום הכיפורים הוא מחוץ לזמן, נכון? למה? ויש 355 ימים בשנה, ויש עוד 10 ימים שמחוץ לשנה. עכשיו הוא מזכיר שיש הלכה בפיתום הכתורת, שבערב יום הכיפורים מוסיפים 3 מנים יתרים בפיתום הכתורת, כן? מוסיפים אותם על 365, כן? סך הכל יש 368 מנים.
מה זה מנים?
מנה, מנה זה כמות. שקוראים לה מנה, זה משקל. כן, הרי בפיתום הכתורת, אומרים, פיתום הכתורת כיצד? 368 מנים היו בה. 365 כמניין ימות החמה, ושלושה מנים יתרים, שמהם מכניס כהן גדול מלוא חופניו ביום הכיפורים, ומחזירן למכתשת בערב יום הכיפורים, כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה. נכון? כך אנחנו אומרים כל יום, לא? כן? גם בשחרית, וגם במנחה. אחינו אשכנזים אומרים רק בשחרית, אחינו הספרדים אומרים גם בשחרית, וגם במנחה. כן? פיתום הקטורת. אז מה שרוצה לומר, שמוסיפים בערב יום הכיפורים משהו על ימות השנה. אז אולי זה רוצה לומר, אולי זה סימן למהות של יום הכיפורים שהיא מעל ימות השנה. זה מה שרוצה לומר. השלושה הוא לא מסביר כאן, אבל בסדר. כן. טוב, זה שמוסיפים 3 זה בגלל שזה הכמות שצריך להקטיר בבית קודשי הקודשים באותו יום. כן.
מה השלושה
סוגי כרת? האחד, זה שהאדם מת לפני גיל 60, ולפי הירושלמי 50. הכרת השני, זה מה שקרה כרת וערירי, זאת אומרת שהוא גם מת בלי ילדים. והשלישי, זה שאין עוד חלק לעולם הבא. כן? זה 3 סוגי כרת, וזה משתנה לפי חומרת העבירות. כן, בבקשה. נו, דבר.
איך זה יכול להיות שיש עבירות שיש עליהן כרת, ויש מצוות שכל מי שעושה אותן יש לו חלק לעולם הבא? כמו ארץ ישראל,
אתה אומר ככה, איך יכול להיות שיש מצוות שנוטלות את האדם מן העולם הבא? מצד שני, הרי מי שעושה כך וכך, מצווה כזאת כזאת, זוכה לחיי העולם הבא. אז זה יצטרכו להתכזז שם למעלה. יצטרכו לחשוב. כן.
בענייני כרת.
אה?
בענייני כרת, שוב, השאלה. זה, כאילו, חייל נפטר צעיר.
נו.
סוג של כרת?
לא, אף דווקא. יש כל מיני סיבות שאדם מת. כלומר, אדם מת, אתה לא יכול לדעת, אתה, למה הוא מת. יכול להיות שהוא היה חייב כרת, יכול להיות שלא. כלומר, אתה לא יכול לדעת. בבקשה. יש פה שאלה על המחשב. משמעות הכפרה היא רק אוניברסלית? סימן קריאה, קו נטוי סימן קריאה, זה שאלה? לא... זה לא אוניברסלי, זה קוסמי. זה הכוונה. כלומר, יש חיסרון שנעשה במציאות, את החיסרון צריך למלא. עכשיו, גם אני חלק במציאות, גם אחותי הוא חלק, אבל בתור חלק במציאות הוא צריך לחפר על מה שנחסר בו. לא מצד אשמתו, זה הכוונה. מה שאני רוצה לומר בכפרה, שזה לא קשור לאשמה. האשמה מתקנת על ידי התשובה, והכפרה באה למלא את החיסרון. כן, בבקשה.
הרב, בוא נשכרת, זה ונכרתה הנפש היום, נכון?
נו. טוב, טוב, זה כבר, אתה נושא, נכנס לנושא קצת מסובך. אתה אומר, ונכרתה הנפש, מה עם הנשמה? זה, השאלה בנויה לפרשנות של הקבלה לפסוק הזה. כן, כי השאלה מה פירוש המילה נפש בהקשר הזה. אז לפי המקובלים שיש שלוש מדרגות, נפש, רוח ונשמה, אז גם כשהנפש והרוח נכרתים, הנשמה לא נכרתת. ואז יש גלגול. כלומר, יש הבדל גדול מאוד בין תורת הנגלה לבין תורת הנסתר. בעלי הנגלה מבינים את הפסוק האומר, יקרת יקרת הנפש ההיא, הלך. המקובלים אומרים, לא, הוא צריך להצמיח מחדש, מתוך נשמתו, נפש חדשה. כמו שאומר יוב, כי יש תקווה לעץ, כי יקרת. כלומר, מחריטים עץ, אז השורשים מצמיחים מחדש. בסדר? אז זה פירוש אחר לגמרי. כן, למשל, יש סיפור, רוצים לשמוע סיפור? רוצים לשמוע סיפור, כן? סיפור. סיפור שקרה באמת בפולניה. אני לא יודע באיזה מקום, אבל אומרים שזה סיפור אמיתי, וכנראה שזה באמת סיפור אמיתי. הייתה איזו קהילה בפולין, ששם התקבל שוחט. בחור צעיר, משפחה, אישה, ילדים, התקבל כשוחט של העיירה. רק, וקבעו לו מזכורת, אמרו לו כך וכך כסף, אתה מקבל. אחרי זמן קצר מאוד שהוא התמנה כשוחד של העיירה, האיש הזה לקח פטיש, נכנס לכנסייה ושבר את הצלמים. מה עשו הגויים? שפטו אותו, ודנו אותו לשריפה, ושרפו אותו. אחרי המעשה העצוב הזה, הגיעה האלמנה, אל הרב של הקהילה, אמרה, אני רוצה את המשכורת. כי היה כתוב בחוזה שממשיכים לשלם את המשכורת גם אחרי מותו. אז גבאי הקהילה אמרו, לא, זה לא כלול, כי זאת התאבדות. על התאבדות לא דיברנו. הלכו לרב, הרב אמר, נכון, התאבדות לא כלולה בחוזה, ולכן מעיקר הדין לא חייבים לשלם לה. אבל, מכיוון שהמקרה בכל זאת הוא מקרה קצת ייחודי, הוא שלח מכתב לרב יותר גדול ממנו, בעיר אחרת, שבו הוא שואל לדעתו. הרב היותר גדול שלח מכתב, שבו הוא אומר, אני מאשר את הפסק של הרב הקודם, שאומר שפטורים מלשלם, אבל אני מציע בכל זאת להתפשר. מה הפשרה? הקהילה תיקח במקום, הרי צריך שוחט. אז יקחו שוחט חדש, רווק. מדוע רווק? יש לו פחות הוצאות. ואז ייתנו לו, במקום המשכורת שהייתה לשוחט הקודם, ייתנו לו רק שני שליש. וגם לאלמנה תשלמו שני שליש. יוצא שכל אחד משלושת הצדדים ויתר על שליש. הקהילה מפסידה שליש, האלמנה שליש, השוחט החדש שליש. והדבר הזה יתקבל, עשו הסכם חדש, הסכימו. בלילה שאחרי הפסק הזה, הופיע השוחט המת בפני הרב שעשה את הפסק הזה. ואמר לו, דע לך שאני מנשה מלך יהודה. וזאת הפעם ה-300 שאני נשרף על קידוש השם כדי לחפר על מה שהחטאתי את כל ישראל בעבודה זרה. ורק רציתי לבוא אליך כדי להגיד לך תודה על זה שטיפלת באישה והילדים. עד כאן הסיפור. היה יפה הסיפור? יפה. טוב, אז זה סיפור אמיתי, אני לא יודע בדיוק איך להתייחס, אבל זאת עובדה. כלומר, יש, לפי הקבלה, אתה רואה, מכן שיש כפרה גם על קראת. כלומר, מה שכתוב קראת, הרי זה שהוא יחתי את כל ישראל בעבודה זרה, אין לך קראת גדול מזה. ואף על פי כן, יש אפשרות של תיקון.
תיקון זה הגלגול?
כן. אבל לא סתם הגלגול, גם מה שהוא עובר כל פעם. טוב. לא אמרתי, לא. לא אמרתי, אולי הוא צריך רק 300 פעם וזהו. כן, לא, זה לא נצחי. זה לא נצחי. נגמר. כן, מה? מה טוב? יש כל מיני סיפורים, כן, סיפורים כאלה, זה פורח. יש גם סיפורים לא אמיתיים שמספרים, כן? אז לפעמים מותר לספר סיפור אמיתי גם, כן. מה זה? לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם. לפי המקובלים לא. זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. בואו נמשיך עכשיו. עוד לא דיברנו על הקראת. עד עכשיו דיברנו על עבירות לא תעשה, מצוות לא תעשה, שאין בהם קראת. עבר על קריטות ומיתות בית דין, ועשה תשובה. כן? כלומר, לא סתם, אלא הוא עשה תשובה. באמת הוא מצטער, הוא חזר לפני השם, עשה וידוי, הכל כמו שצריך. קבל לעתיד. תשובה, ויום הכיפורים תולין, וייסורין הבאים עליו גומרים לו הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבוא עליו ייסורין, ובאלו נאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. כלומר, יש לפעמים שאדם בסדר, אומר, אני חזרתי בתשובה, הכל בסדר. אפילו עברתי את יום הכיפורים, עדיין יש לי ייסורים. בסדר, תגיד תודה. אולי הייסורים האלה באים לכפר על קריטות ומיתות בדין שיש לך. בסדר? כן. כן, כן, אתה היית פה, כן, בוודאי, זה הכוונה. כלומר, יש לו איזה מין עצירה. אבל הוא צריך גם ייסורים. מה זה ייסורים, אגב? יש כל מיני ייסורים. יש ייסורים... שאדם, אני יודע, נחתכת לו היד ומוציאים לו את העיניים ועוד כמה דברים מזעזעים שאתם יכולים לעלות על הדעת. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהוא חיפש מטבע בכיס ויצא לו מטבע מסוג אחר. זה גם ייסורים. כלומר, כשאומרים ייסורים באים לחפר, יש כל מיני ייסורים. כן? למשל... יש סיפור על... רוצים סיפור? היה יהודי אחד, רבי רפאל מוולוז'ין. אחד מגדולי הרבנים בישיבת וולוז'ין. אגב, מאבות אבותיו... לא, סליחה, היה... אחד מתלמידיו של רבי רפאל מוולוז'ין היה הסבא רבא של אהוד ברק. בסדר, בסדר. רבי רפאל מוולוז'ין היה יהודי שלמד תורה כל הזמן. ו... אשתו אמרה לו, רפאל, צריך לגדל את הילדים. אז הוא אמר, אין בעיה, תגדלי אותם, ימשיך ללמוד. הגיע הזמן של הבר מצווה. אמר, רפאל, צריך לעשות להם בר מצווה. יהיה, תעשי להם בר מצווה. אחר כך הגיע הזמן, רפאל, צריך לחתן את הילדים. תמצאי להם כבר, זה בסדר. טוב, בסדר, מוצא את זה. רפאל, צריך להגיע לחופה. חופה, הוא לא יכול לא ללכת. שם את המעיל, ואז הכפתור קפץ. אמר, צער גידול בנים. טוב, אז יש איסורים. כל אחד והאיסורים שלו. כן? יש איסורים קשים, יש איסורים קלים. על כל פנים, אומרים, כפרת עוונות, תמיד אומרים, שוב, אומרים לו, זה קרה לי כפרה. זה חשוב הדבר הזה, כי אם האדם מודע לזה שהאיסורים באים לחפר, אז הם מחפרים. אומרים, אגב... כן, 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 ודאי. יש, אגב, דבר מעניין שעושים... אתם יודעים שבנעילה של יום הכיפורים, לפעמים עייפים קצת, קשה לעמוד, נכון? קשה לעמוד בנעילה. אז כתבו הכותבים שאף על פי שקשה לעמוד בנעילה, האדם ישתדל בכל כוחו לעמוד כל זמן הנעילה. למה? כי יש עבירות שיום הכיפורים אינו מחפר אלא עם ייסורים. אז הייסורים שיש לו על האדם בחצי שעה הזאת, שהוא צריך לעמוד למרות שהוא עייף, זה גומר את הכפרה. אז כדאי להתאמץ בנעילה.
כל תפילה שצריך לעמוד בכל...
ביום הכיפורים בכלל צריך לעמוד בכל התפילות, כולל בסליחות, כולל בכל. אבל אפשר להבין שפעמים בן אדם עייף. אבל בתפילת הנעילה, זה שלא יעשה לעצמו הנחות. בסדר?
גם בתפילות של חול או רק ספציפית
לדבר על כיפור? בכל תפילה גם של חול צריך לעמוד בעיקרון, אבל לא כל הזמן. כן? אבל... מה אתה אומר?
אחרי יום כיפור מתפללים
ערבית, נכון.
אתה
שואל על מה אומרים כפרת עוונות במוצאי יום כיפור?
עוד לא כפרת עוונות, בתפילה.
כן, אני אומר יותר מזה. אתה מתחיל, והוא רחום מכפר עוון. כן, איך אתה מתחיל תפילת ערבית? והוא רחום מכפר עוון. אז היה יהודי אחד בשם ישעיהו ליבוביץ'. הוא טען שההוכחה שיום הכיפורים זה שום דבר, זה שמיד במוצאי יום כיפור אומרים והוא רחום מכפר עוון. נכון? זה דומה לשאלה שלך. תשובה. יש בעצם הירידה מיום כיפורים אל החולין, יש בזה מעין חטא. תדע? יש בזה מין נפילה, שעליה צריך כפרה. הלאה. כן, היא חיובית. לא אמרתי שהירידה הזאת היא לא חיובית, אבל ירידה היא כן. אז צריך בכל זאת לדעת להתמודד איתה. הלאה.
האם רופא
מנתח
שמנתח מישהו
צריך
בטסט
אחד זה שפתח לו את הבטן? באיזשהו מקום כן,
באיזשהו מקום
כן. צודק, אבל צריך לעשות את זה בעדינות. להגיד סליחה אדוני, אולי, אני אצטרך, אין ברירה, אני מבקש סליחה, אני צריך לחתוך. כן? האם תוכל בבקשה להרים את השרוול? יש צד של כבוד, כי הפעולה היא לא נעימה. נכון? טוב. לא שאדם מנתח אומר, איזה יופי, יש דם. כן. טוב, זה אם כן שלושת האופנים הראשונים. במה דברים אמורים? בשלו חילל את השם בשעה שעבר. כלומר, אם העבירה נעשתה ללא חילול השם, אבל המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה, והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו ייסורים. אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. אלא, תשובה, יום הכיפורים וייסורים, שלושתן תולים, הוא מיתה מכפרת. אז יש, כן, יש תקווה. בסוף שהוא מת, זה מתכפר. שנאמר, זו אין מישהו שלא מת, כך שבעצם אפשר לומר... לא, זה לא מיותר. זה נכון, כולם מגיעים, אבל זה טוב אגב. זאת אומרת, לפחות השלב הרביעי אני לא צריך להתאמץ. זה בא מעצמו. כן, אבל הכוונה היא שכל ימי החיים עד המוות, יש לו עדיין איזשהו רושם של החטא הזה, ומיתה מכפרת. כן? שנאמר ונגלה באוזני השם צבאות, אם יכופר עוון הזה לכם, אל תמותו. כן, מה אתה אומר? מה זה מחלל את השם? הכוונה שהמעשה גורם לבני אדם לומר, לבזות, גורם לבני אדם לבזות שם שמיים. למשל, תלמיד חכם, מפורסם, שעושה עבירה, אז זה הרבה יותר חמור מאשר אדם רגיל שעושה עבירה. כי ממנו לא מצפים.
יותר מבין אדם לחברו?
לא משנה אם זה בן אדם לחברו או בן אדם למקום.
אז זה גם מחלל את השם.
כן, למשל, הוא גזל. תלמיד חכם גזל. אז זה בן אדם לחברו, אז זה חילול השם. לעומת זה, אדם שהוא לא ידוע כמופלג בצדיקות או בחסידות או משהו כזה, והוא גזל, אז אין בזה חילול השם, יש רק בזה עבירה, נכון? כלומר, החילול השם הוא פונקציה של ההקשר החברתי של העושה, בסדר? או של הפרסום. אם שאדם עובר עבירה בסתר, אין בזה חילול השם. אין בזה חילול, אבל יש בזה עבירה. או, אגב, הרבה דברים משתנים לפי ההקשר. למשל, תאר לעצמך, שאדם מכובד מאוד בפוליטיקה הישראלית יעמוד על במת הכנסת ויוציא כללה מפיו. כל העיתונים ידברו על זה, נכון? זה יעשה רעש גדול. עכשיו תעמוד בתור לנשקייה ותקשיב. כן? יכול להיות, כן, יכול להיות. אבל תעמוד בתור לנשקייה ותקשיב. אתה תראה שנאמרים שם פי אלף מכל מה ש... אבל זה הקשר אחר. לא שזה בסדר. אבל האפקט הוא אחר. בבקשה.
יוצא מצב שברגע שאתה חובש כיפה או מייצג ב... אפילו בלבושך.
נכון.
ציבור דתי.
אתה עשוי יותר להיכשל בחילול השם לפי מעמדך. כן, נכון. יש לך כיפה.
יש את הצד השני,
יש לה קידוש. גם קידוש השם, אבל אני אומר. צד הדת, חילול השם זה שייך למעלה הגבוהה. כן. אז זה מה שאומר כאן הרמב"ם. אם חילל השם, אז אין כפרה אלא בקידוש השם. עכשיו, אלא עשה במותו. עכשיו, יש... הדבר הזה יטריד מאוד, מה שכתב כאן הרמב"ם, יטריד מאוד... את רבינו יונה גרונדי. רבינו יונה גרונדי, הייתה לו בעיה עם זה. כי אתם יודעים מה שעשה רבינו יונה לספרי הרמב״ם. הוא שרף אותם. מה? זה ממש? לא, זה לא משהו. בסדר. היו לו כל מיני טענות קשות נגד דברים שכתב הרמב״ם במורה נבוכים, בספר המדע וכו'. ממש הרגיז אותו. והוא דרש מבתי כנסת, מקהילה לקהילה, נגד הרמב״ם, וציווה לשרוף את ספריו ושרפו. חודש לאחר מכן, אחרי השריפה שעשה רבינו יונה, מלך צרפת, לואי התשיעי, הנקרא לואי הקדוש, שרף את התלמוד בכיכר המרכזית של פריס. לא רק את התלמוד, 40 עגלות של כתבי יד, עם פירושים של בעלי התוספות, וכל מיני דברים יקרים מאוד שעבדו מאיתנו. ציווה, כן? קראו לו לואי הקדוש. אגב, למה קראו לו לואי הקדוש? כי הוא היה אנטישמי. אגב, אתם יודעים איך הוא מת? אתם יודעים איך הוא מת? הוא יצא למסע צלב על העיר טוניס, שבצפון אפריקה. והוא מת שמה... לפחות בספרים אומרים שהוא מת בדבר. כן, אומרים שהוא מת בדבר. אני סבור שקרה משהו אחר, אבל זה משהו. פשוט הוא התארח אצל משפחה יהודית. אתה יודע מה זה האוכל הטוניסאי? מי שלא רגיל? נגמר. כן, אבל כן, מישהו סיפר לי שפעם הוא נתן לגוי לאכול קהילה. קהילה זה מאכל שעושים היהודים בטוניס. מאכל כבד, משהו חבל על הזמן. הגוי הזה ישן, זה לא בצחוק, 24 שעות. אז כן, אני לא יודע, אבל לא קובעים. לואי הצ'י שרף את התלמוד בכיכר המרכזית של פריס. אז רבנו יונה הרגיש שזה קשור בו, שזה אשמתו. ואז הוא חזר ועבר מקהילה לקהילה, וכל מקום שהוא דיבר נגד הרמב״ם, הוא דרש בזכותו של הרמב״ם.
תשובת המשקל.
ואז הוא גם כתב את הספר שערי תשובה, כנראה בעקבות זה. וכל ימיו הוא רצה לצאת לארץ ישראל כדי לבקש מחילה על קברו של הרמב״ם בטבריה. ובסוף זה לא יצא והוא מת בספרד. עכשיו, יש בספר שערי תשובה של רבנו יונה, הוא אומר שיכול להיות, הוא מציע שמה, ויש לזה יסוד בירושלמי. שיש כפרה לחילול השם, גם בלימיטה, על ידי שאדם מרבה בקידוש השם. מרבה בקידוש השם איפה שחילל. כן? אז זה, כנראה, זה גם מה שהוא עשה, שהוא הלך לכל מיני.
למה הוא חייב להגיד את זה? זה לא מפריע לאף בן אדם ש...
השאלה אם יש כפרה? לא. אבל הוא רוצה להתכפר עוד בחייו. מה יש הבדל? כדי למחות את רושם החטא. כי הרי יש הבדל, אדם שלא נמחה אצלו רושם החטא, יש איזה עיכוב בתהרה של ההכרה, של דעת האלוהים שלו. מה? כן, ודאי, ודאי. כן, אדם מרגיש איזה מין כבדות, איזה מין מרחק מדעת השם האמיתית. כן.
מעשה של רבינו יונה גרונדי לגבי שריפת
שריפת
הרמב״ם,
לא מופיע בשריפה, מופיע. אגב, לגבי השריפה הזאת, פעם רב אברום שפירא, השם יאריך ימיו ושנותיו, אמר לנו ש האם אחרי הסיפור הזה, כלומר אחרי ששרפו את התלמוד, רבנו יונה חזר בו מביקורתו על הרמב״ם? הוא אומר, מן הסתם שלא. הרי הביקורת הייתה מבוססת על קושיות. אז זה לא בגלל ששרפו את התלמוד שהוא יחשוב אחרת מה שהוא חושב. אבל הוא הבין שאף על פי שיש לך ביקורת על מישהו, זה לא סיבה לשרוף את הספרים שלו. אתה לא מסכים? בסדר, אבל אל תשרוף. בבקשה.
אפשר לשאול, מה רבנו יונה לא אהב ברמב״ם?
הוא, מה, הוא לא אהב ברמב״ם? בוכתות. תקרא את... לא, זה...
משהו בתמצית, אני יודע.
הפרשנות הפילוסופית לתורה, זה... יש פה הרבה דברים בספרי הרמב״ם, שבהחלט ניתן לומר שזה, לפחות ככה טענו, שזה השפעה זרה על היהדות, כן? לקוחה מהפילוסופיה האריסטוטלית. אז עכשיו, זה שאחר כך מגינים על הרמב״ם, זאת עבודה אחרת. אבל כשאתה קורא את דברי הרמב״ם בפעם הראשונה, יש איזה קושיה, יש איזה קושיה. אני זוכר, אני לימדתי את ספר מורה נבוכים להרמב״ם במשך 8 שנים רצופות בטכניון בחיפה. 8 שנים. כל שבוע היינו לומדים, שעה אחת, מורה נבוכים. ואני זוכר, זה היה משהו מדהים. כל שיעור תמיד עלתה אותה שאלה מהסטודנטים. למה לומדים את זה? כן. טוב, אבל זה צריך לדעת, הרמב״ם זה גדול, אבל רבנו יונה זה גם גדול. יש פה שאלה. ישעיהו ליבוביץ' אמר, כי הוא יהודי של יום הכיפורים, ולא נשמע סביר כי הוא אמר כי יום הכיפורים אינו כלום. מה אני יכול לעשות? הוא אמר. לך תשאל אותו. עכשיו זה טוב, קצת קשה עכשיו. אבל למה הוא אמר את זה? לא יודע, אבל הוא אמר. מה אני אעשה? זה דבר מפורסם שהוא אמר את זה. אני לא יודע, את הביטוי הזה שאני יהודי של יום הכיפורים, אני לא שמעתי את זה מפיו של ישעיהו ליבוביץ'. את החלק השני, שהוא אמר שיום הכיפורים זה לא מחפר, זה אני כן שמעתי. אז זה צריך לברר. אני צריך לשאול אנשים מקורבים שיכירו אותו יותר טוב. אני מכיר כמה, אם אתה רוצה אני אקח בטלפון או באימייל למי לפנות בנושא. טוב, בבקשה.
למה הוא מזכיר פה אף אחד שעשה תשובה? הגיע
מכיפורים,
הוא עומד בתשובתו,
הוא בא
עליו, הוא באים עליו מסתורים.
כי זאת האמת, מה סוף?
למה שלא
יעמוד
בתשובתו? מה
החידוש
פה לגבי
הכפרה
של השלב הזה
מהשלבים
הקודמים?
למה הוא צריך להוסיף? והוא עומד בתשובתו. לא יודע. כן.
אולי זה בתשובה אליו, אולי שיש את העניין של הבחירה החופשית לבן אדם. כאילו, כל איש לא תחנות יציאה מה שמוצא
פה. כן, נכון. כן, אבל את זה הוא יכול היה להגיד גם על השלבים הקודמים, על מי שלא עבר על חילול השם. אז למה הדבר? טוב, לא יודע. לא נשמע טוב. כן, מה? מה? לא. צריך גם מיטה. כן, נו.
בעצם הוא חי תחת הרושם שלי קבעה את החיתון מהחייה.
נכון.
אני לא אומר, הוא בעצם לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא במסגרת בצורה המעולה ביותר מכיוון שיש
לו תרסים. ב100% הוא לא יכול, נכון. אבל 99% כן.
בעצם זה העונש.
נכון, אפשר לומר.
זה בעצם המשך.
נכון, נכון, נכון.
מדוע בעצם העונש נמשך על פני קודם
מהחייה? כי חילול השם...
מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה, לגבי העניין של מהלכי הקדוש ברוך הוא, זה טוב לגבי... כל דבר לא לגבי התשובה, אבל כאן זה לא
מתבטא. כי חילול השם מערב את האדם עם כללות המציאות. כלומר, ברגע שיש חילול השם, אז כל המציאות בכללה הזדעזע. ולכן יש המשך.
זה תשובה.
התשובה זה מצד אשמתו. הוא לא השם יותר. כן? הוא אהוב לפני המקום, כן? ברגע שאדם עשה תשובה, הוא אהוב לפני המקום.
אבל מתבצע לו כרגע חסימת קשר, הוא לא כל מחייב, השלמות.
זה הספרה. אם אדם, למשל, חתך לעצמו אצבע, למה? הוא רצה לעשות רושם. אני לא מפחד לחתוך אצבע. חתך אצבע. עכשיו הוא מצטער, באמת חבל שחתכתי את האצבע, איזה אידיוט הייתי שרציתי לעשות רושם. בסדר. אבל אצבע אין לו. נכון? כלומר, חילול השם זה משהו ממשי, זה לא משהו באוויר.
יכול לומר זה לגבי כל עבירה ועבירה.
זה נכון, אבל יש כבדות של העבירה. כן? ולכן מחיקתה ומחייתה יותר קשה.
אז אם ככה בעצם מה שאומר בספר החרדים כתוב שעל כל העבירה, כל מצוות עשה, מצוות תעשה כנגד תרמה, כנגד עבר כלשהו, אם אתה בעצם עובר את העבירה, אתה פוגם בעבירה.
נכון.
פוגם באותו עבר.
נכון.
אם אתה פוגם באותו עבר, בעצם אין לך תקנה.
לא, אפשר להחיות את האיבר.
אתה לא יכול להחיות את האיבר הזה.
לא, למה? אי אפשר להצמיע? אפשר
בעצם פגום עד...
תלוי, אם זה בחילול השם אז כן, אבל אם זה לא בחילול השם...
לגבי כל עבירה.
לא, לגבי כל עבירה, גם דברים שנחרטו אפשר להצמיע. למשל, רואים את זה אפילו ברגנרציה פשוטה, האדם עושה לעצמו פצע, אחר כך הוא מתרפא.
נשאר הרושם.
אפשר גם שזה לא. תוסיף קרמים והכל יהיה בסדר.
גם בלי ידיעה שביוחד
יש הבדל בין מזיד לשוגג, מה אתה?
לא, אבל
כפיות אחת. טוב.
אז בעצם התשובה היא לא מושלמת.
לא, הכפרה לא מושלמת.
לא מושלמת,
זה אני, לא, מבחילה מכבודך, אבל זה טעות מה שאתה אומר. תשובה מושלמת, כפרה לא מושלמת. יש שני דברים שונים. נכון? בסוף זה מתכפר. מה? אבל אחרי המוות, כן. אחרי המוות מסודר. זה חשוב מאוד. הרי רוב הזמן שלנו זה אחרי המוות, לא בחיים פה. נכון? רוב חיינו, איפה הם? אחרי המוות, זה בסדר. סך הכל, המוות מחפר, זה בסדר. מה?
אחד מגדולי ישראל אמר פעם, אבל אני קורא בשמו, כביסה, הבגדים, הלכלוך נמחה, העוולות נמחים, אבל למעלה אתה מסתובב בלי איברים.
אני לא יודע, לא יודע, לא נראה. אני יודע רמב"ם. לא יודע על כביסה. מה?
אבל כפרה.
טוב, עד כאן להיום.